שבו בנוח, עיצמו את העיניים והתמסרו ללמה דבורה. כתבתו של דני בר-און. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. אי שם במרכז הערבה, 36 קילומטרים צפונית מערבית לפטרה, שתי אצבעות מכביש 90, יושבים עכשיו כ-30 בני אדם ושותקים. הם התחילו ב-8 בינואר וכמעט כולם יתמידו בכך שנה עד ינואר 2022. זו סדנת שתיקה שהיא, ככל הידוע, הראשונה מסוגה בישראל. ה-30 מנותקים כמעט לגמרי מהעולם החיצון. הם לא הצביעו בבחירות, מכה מן הסתם לגוש המרכז שמאל, ואין להם גישה לטלפון או למייל. הם בבידוד גם זה מזה, והקשר העיקרי שיש להם הוא עם עצמם. שעות ארוכות מדי יום הם מתבוננים פנימה. בתקופה הזאת, כשהמדיטציה הולכת ומעמיקה, זה נעשה קשה יותר. אז עולות כל הג'יפות, אומרת מורתם הנערצת עליהם, דבורה צביאלי, המכונה למה דבורה הלא. למה היא המילה הטיבטית לגורו, הלא פירושו מלאך או ישות מוארת. הלמה מתגוררת שם לצידם בבית נאה שהם בנו עבורה במו ידיהם. בריטריט, אתה מתחיל לשמוע את המיינד שלך, כי אין משהו אחר, היא אומרת. כשאתה מנקז את הביצה, כל הבגרים של התנינים נחשפים. סדר היום בסדנה המתירני, בהתחשב בנסיבות. המשתתפים יכולים לארגן לעצמם את לוח הזמנים, כל עוד הם פועלים לפי כמה הנחיות כלליות. בבוקר נושא כל אחד בדרכו תפילה שבעולם הזה הדברים יהיו שלמים וטובים יותר. סיפר בקול שלב גדי אמיאל, תלמיד ותיק שיצא מהריטריט לאחר כחודשיים מסיבה שקשורה לעבודתו כאדריכל, ושב אליו השבוע. אחר כך הייתי עושה כמה סשנים של מדיטציה, כ-4 שעות סך הכל. חוץ מזה, הקפדתי לעשות כל יום יוגה וללכת שעה, שעה וחצי במדבר. 9 מתנדבים, בהם אחות ועובדת סוציאלית קלינית, מקדישים שנה מחייהם לתמיכה במתרגלים. האוכל המבושל שניתן להם, תבשיל עדשים, פשטידות, אנטיפסטי, מחולק בנקודות חלוקה מדי יומיים. כל שבוע מקבלים ירקות ופירות לפי הזמנה, ומשלוחים מהבית. כל אחד נוטה לעצמו מהמזון ושב להתבודד בבקתתו. למשתתפי ריטריט השלום מותר לכתוב כרצונם לקרובי משפחה וחברים, אבל הלמה מבסטת את המסרים שמגיעים אליהם. ידיעות מבחוץ יכולות להכניס רעש, היא אומרת. המכתבים עוברים דרכי, ואני מחליטה אם להעביר אותם או לא, או להעביר תמצית. בעלה של אחת ממשתתפות הריטריט מת במהלכו. הדבר נודע לה רק לאחר מותו, והיא עזבה את הסדנה. הריטריט שמטרתו המוצהרת היא להנחיל למשתתפיו שלווה מדיטטיבית, בתקווה להצמיח ענקי רוח, ובמידה רבה פסגת הפעילות של הלמה ותלמידיה. ההשקעה העצומה בהוצאתו לפועל של המיזם הרוחני המסובך הזה, קשורה בעבותות למסירות ולנאמנות של התלמידים כלפי הלמה עצמה. צביאלי, מורה לבודהיזם טיבטי שהתגוררה שנים רבות בארצות הברית, הצליחה עם שובה החלקי לישראל בתחילת האלף הנוכחי לאסוף סביבה במהירות מאות תלמידים בארץ ובחול, שרבים מהם הפכו את הקשר עם הלימוד ואיתה למרכז חייהם. זו לבטח אחת מהקהילות הדרמה המחויבות והמגובשות בישראל. הפרופיל של החברים בה, שהם בעיקר חברות, לא חופף לגמרי את הדימוי הרוחני הסטריאוטיפי. יש בה שיעור גבוה של אנשים ונשים עם ראש על הכתפיים, חשבון בנק יציב ומקצוע חופשי כמו הנדסה ועריכת דין. כשהמורה יצאה עם בעלה לריטריט של 3 שנים במרכז הרוחני דיימון מאונטן בקצה אריזונה, יצאו תלמידיה לבנות להם שם בית יפה להתבודד בו. אחר כך עשרות מהם טסו לשם בתורנות במשך 3 השנים כדי לבשל להם אוכל. לקראת חזרתה הם חפרו באדמת המדבר הקשה והקימו לה בית נאה במרכז מואה שבערבה. שם היא מתגוררת כשהיא בארץ. במואה, שנזכר באחרונה על ידי עמותה ל-15 שנה, מתקיימים הלימוד, הריטריטים, הפסטיבלים וקבלות השבת לקהל הרחב. הגרעין הקשה, שמונה כיום כ-200 תלמידים, דואג עד היום לכל מחסורה. רבים מתחרים על הזכות לשרת אותה, לנקות ולבשל, לנהוג ולהעניק מסאז'ים, לארח אותם בביתם ולתת לה מנחות כספיות. בברנז'ה הבודהיסטית הישראלית יש מי שמרים גבה נוכח הנאמנות המוחלטת שדורשת הלמה דבורה מחברי קהילתה. יש ביקורת רבה על העובדה שהקהילה מטילה חרמות על רבים מהעוזבים אותה. לפחות 10 מתלמידי לשעבר של צביאלי, מהעבר הקרוב והרחוק, פרשו מהלימוד במפח נפש. חלקם חשים פגועים מאוד ומרומים. היו ביניהם כאלה שפנו גם לעזרת המרכז לנפגעי כתות. תהיות עלו גם לגבי קשר אינטימי שהלמה קיימה בעבר עם אחד מתלמידיה שכמעט עלה לו בנישואיו. בשיחות עם אנשים שמכירים את הקהילה עולה גם אי נוחות מהעובדה שהלמה היא תלמידתו של מייקל רוץ', מורה בודהיזם אמריקאי שבעקבות מעלליו החריגים הכריז עליו הדלאי למה שהוא פרסונה נון גרטה בדהרמסלה. תלמידיה בהווה המומים לשם הטענות. הם משתדלים שלא לכעוס, כי כעס הוא אחד הרגשות שהתרגול הדרמי שואף למגר. הם פשוט מצטערים על ההרס שעלול להיגרם למפעל רוחני, שלדבריהם כל מה שהוא עושה הוא להרבות טוב בעולם. התלמידים האלה שמצטערים כאנשים נחמדים, אינטליגנטים ובעלי לב רחב, מסבירים שהבית שבנו עבור הלמה במועה לא שייך לה, אלא למקום. הם מתארים אותו ככלוב של זהב שבו היא כלואה ומקדישה את חייה ללימוד שלהם. מי מנצל את מי? שאל עמיאל. היא אותנו או אנחנו אותה? חברי הקהילה מתארים את הפעילויות הרבות שהם עושים לטובת הציבור כחלק מהתרגול. מאיסוף חלקי בגרים בצידי דרכים ועד התנדבות עם קשישים ונכים. הפעילות אכן רבה ומרשימה ובכל זאת מרחפת השאלה. אם הכל כל כך טוב, למה ישנם כאלה שעבורם זה היה כל כך רע? צביאלי נולדה בלודג' שבפולין ב-21 באוקטובר 1948 לשני הורים ניצולי שואה. בעבר סיפרה שעלתה עם הורי על הארץ בגיל 8, גדלה בחולון בתנאי עוני ופגשה את בעלה אריה בעתודה האקדמית של צה"ל. מהמסלול האקדמי הארוך יצאו שניהם עם תואר דוקטור במדעי המחשב ורווחה כלכלית שגברה כשהיגרו לארצות הברית. צביאלי מעידה שדווקא אחרי שילדה 3 ילדים מוצלחים והשיגה עבודה מכניסה במעבדות בל, חשה שמשהו חסר ופנתה לדרך הרוחנית. בשנת 2004 היא נקראה עדיין סתם דבורה צביאלי, אבל היה לה כבר קילומטראז' לא קצר בדרך הזו. היא נהגה לבקר אז בארץ לעתים תכופות, וקבוצה קטנה של תלמידים תושבי טבעון נאספה סביבה. למדנו ממנה את הקורסים של מייקל רוץ' שנזכרת להי, חלק מהשמות והפרטים האישיים בכתבה שונו כדי לשמור על הפרטיות של המרואיינים. הליכותיו של רוט שנויות במחלוקת. ב-2012 פורסמה בניו יורק טיימס כתבה שהציגה אותו כמנהיג קאט ותיארה כמה תקריות ביזריות שהראו בדיימון מאונטן, המרכז הרוחני שלו באריזונה. בין היתר נכתב שם על טקס חניכה אחד שכלל נשיקות ומגע באיבר המין. טקס אחר שכלל הקזת דם ומוות מסתורי של אחד התלמידים שגורש מהמקום למערה סמוכה. ולמרות זאת, אי אפשר לקחת מרוץ' את בקיאותו בכתובים שהניבה לו את התואר גשה, המקביל לדוקטורט בלימודים טיבטיים. הוא איבד את חומר הלימוד לנזירים ל-18 קורסים באנגלית. צביאלי תרגמה והוסיפה, והכל ניתן בחינם, כולל הקלטות בקולה באתר שלה, קלאסיקה בודהיסטית בישראל. כשנשאלה על הביקורת החריגה על רוץ' בעולם הטיבטי, הבהירה צביאלי שהוא אחד ממוריה, אך המורה העיקרי שלה הוא קן רינפוצ'ה גשה לופסנג טראצ'ין, המכונה בקיצור קן רינפוצ'ה, שאינו שנוי במחלוקת. אחד מגורמי המשיכה של הלימוד שהציע צביאלי היה השיטתיות שלו. בניגוד לזרמים בודהיסטים אחרים ששמים דגש בעיקר על תרגול מעמיק של מדיטציה פשוטה, הבודהיזם הטיבטי שצביאלי מלמדת מלא תוכן עד גדותיו. זה היה די חדש פה בארץ, אומרת אורלי, תלמידה אחרת מקבוצת טבעון. היא אישה מכוננת. הקבוצה שמנתה כ-15 תלמידים הייתה המסורה. המורה השקיעה רבות בלימוד וכולם היו מרוצים. הבעיה הייתה שבשלב מסוים חלק מהתלמידים התחילו להרגיש אי נוחות ביחס לדרישות מהם. ככל שהלימוד נעשה אינטנסיבי, הבקשות שלה נעשו יותר ויותר מופרכות, אומרת לי. היא אמרה למשל שהלימוד קודם לכל דבר אחר, ולכן אנחנו לא צריכים להיות בסופי שבוע עם ילדינו הקטנים. מערכת היחסים בין הצדדים הגיעה לפיצוץ לאחר שנוצר קשר זוגי בין המורה לאחד התלמידים שהיה כבן גילה. שניהם היו נשואים. במסגרת החניכה הטנטרית שהעניקה לו, יצאו השניים לשני ריטריטים, ושאר התלמידים הביאו להם אוכל ודאגו להיבטים הלוגיסטיים. הקבוצה לא יכלה לסבול את העובדה שהמורה שמטיפה להם על מוסר נמצאת בקשר אינטימי עם תלמיד נשוי, תוך פגיעה חמורה באשתו. כשדיברנו איתה, היא אמרה, אתם לא רואים מה שאני רואה, ונתנה לנו הסבר מלומד, נזכרת לי. התלמידים החליטו לעזוב והגיבה בחריפות רבה. היא כתבה לנו שלעזוב מורה בבודהיזם זה יותר גרוע ממה שהיטלר עשה ליהודים, אומרת אורלי. זה גמר אותי. היא באמת אדם שיודע להפעיל לחץ אטומי. לי היא מעידה שצביאלי איננה אדם אגרסיבי. היא לא צועקת, היא אומרת. הכל אצלה נופת סופים, אבל היא יכולה להיות מאוד אלימה במילים. אתה אומר, אימאלה, איזו קרמה נוראית הולכת להיות לי. אחרי ששמעתי את העדויות האלה ואחרות, אפשר להבין למה הייתי במתח לקראת הפגישה שאורגנה במפתיע עם הלמה, לקראת סיום העבודה על הכתבה הזאת. משתתפי הריטריט מדיטו להם בשתיקה בבקתותיהם, בשעה שפסעתי, נבוך ולחוץ מאוד, לבית לבני האדמה המפורסם שנבנה עבורה. על השולחן חיכתה קערת ענק עם פירות חתוכים, בקבוקי מים, מיץ תפוזים. האישה ששמעתי עליה רבות קמה לקראתי, נמוכה מכפי שדמיינתי והושיטה לי יד בחביבות. פניה הטורים שיער שחור כפחם היו רגועים, והיא השאירה עליי את עיניה ירק רכות. יאמר לזכותה שהקדישה כשש שעות למענה על שאלות קשות וכואבות. השאלה על הפרשה היא הייתה אחת מהן. הוא היה תלמיד מאוד מסור, נזכרה צביאלי. הוא הוקסם מאוד מהדרמה, אולי גם ממני. לדבריה, המורה שלה, כן רינפוצ'ה, הורה לה ללמד אותו טנטרה. הטנטרה היא תורת הסוד של הבודהיזם הטיבטי, סט של פרקטיקות שנועדו להזניק את המתרגל קדימה לעבר ההערה. הוא שונה מאוד ממה שנהוג לתפוס כטנטרה במערב, והמרכיבים המיניים בשוליים עד לא קיימים. קשר טנטרי לא חייב להיות מיני. לא חייב, אבל יכול להיות, השיבה צביאלי. לא הרערתי לרגע על הפרספקטיבה של רינפוצ'ה, הוא היה בעיניי בודה המושלם, אז עשיתי מה שהוא אמר. הקשר הזה לא הסתיים טוב. התלמיד מאוד רצה לחזור לאשתו שמאוד נפגעה מכל העניין. הלמה הוסיפה שאינה מתחרטת שצייתה לרינפוצ'ה, אבל כן מתחרטת על הנזק שנגרם לתלמיד ולאשתו, וכדי לחפר על כך לקחה על עצמה נדרי פרישות שאותם היא מקיימת מאז ועד היום. ומה עם היטלר? שאלתי. צביאלי ישיבה שבחירת המילים לא הייתה מוצלחת, כי לא היו לתלמידים את הכלים להבין את זה. היא אמרה שציטטה מתוך כתביו של המורה הטיבטי למה זופה. וזה נכון, רק שלמה זופה אמר זאת על נטישת מורה אחר, ולא על עצמו. מי שגורם לאחרים לזלזל במורה שלהם, הסבירה, הורג להם את הדרך להערה. כשאדם מגיע להערה הוא יכול להציל את העולם. היטלר הרג 6 מיליון, 30 מיליון, פה אתה הורג עולם ומלואו. קשה לקלוט את גודל הזוועה. אלכס היא אישה מרשימה, משכילה מאוד שעוסקת בניהול. התעניינותה בבודהיזם הטיבטי התעוררה כשנכחה בשיעור של הדלאי למה בניו יורק, ועוד יותר כשפגשה את רוץ' כשביקר בארץ ב-2012. בעקבות המפגש עמו, אלכס החליטה לנסוע למרכז הרוחני שלו, דיימונד מאונטן, כדי לשרת את הלמה דבורה, שהשתתפה שם בריטריט 3 השנים הידוע עם בעלה. מה התמיכה כללה? לבשל ולהגיש להם אוכל פעם בשבוע. הם היו היחידים מעשרות המשתתפים בריטריט שהקהילה שלהם הגיעה ותמכה בהם בצורה הזו. אלכס ראתה בכך הרפתקה כיפית, למרות קור הימים במדבר הנידח והנחשים הארסיים שגודשים את המקום. כשחזרה לארץ, השלימה בקדחתנות את כל הקורסים הבסיסיים של רוץ' לקראת הלימוד הטנטרי המתקדם, שהתחיל עם חזרתה של הלמה מהריטריט ב-2014. בניגוד ללימודי הבסיס, שניתנים באופן חופשי, הלימוד הטנטרי מתרחש רק לאחר שהמורה והתלמיד בחנו זה את זה היטב. אז נוצר קשר מחייב שאמור להימשך לא רק עד סוף החיים האלה, אלא גם בגלגולים הבאים. במסגרת הקשר הזה, שצביאלי מגדירה מדהים ביופיו ומסובך ביותר, המורה אמור ללוות את התלמיד בדרכו להערה. התלמיד אמור לאהוב את הלמה ולשרת אותו במסירות עילאית, בלי לפקפק בתואר מידותיו. רוב הזרמים בבודהיזם לא שמים דגש על סגידה על המורה, ולתלמיד מערבי העניין ייראה מוזר, מסביר ירון בהיר, מתרגל דארמה ותיק שכותב עבודת מאסטר על בודהיזם טיבטי בחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית. במערכת היחסים הטנטרית בין מורה לתלמיד, המורה הופך להיות הכל. הוא התגלמות הבודהה, ולכן כל פעולה שאתה עושה לגביו היא חזקה במיוחד מבחינה קרמית. ככל שאתה עושה כלפיו יותר מעשים טובים, רוחצת רגליו, תורם לו כסף, אתה יוצר עוד ועוד אנרגיה חיובית בתודעה שלך. המסורת מלאה בסיפורים על אנשים שהגיעו להערה רק בזכות השירות של המורה שלהם. צביאלי ותלמידי המסבירים שהלמה לא צריך שום דבר מהתלמיד. לפי אמונתם, כשיש לך למה, הוא מהווה מבחינתך שיקוף של החלק הנשגב שבתוכך. השירות שלו מאפשר לך להעצים את החלק הזה, וכך להעפיל במעלה הדרך הרוחנית. כל הקטע הוא להיות כמה שיותר במחיצת המורה, היא אומרת. ואיך זה קורה? לא כולם יכולים לגור עם המורה. אז הם משרתים את המורה, כך הם מקבלים באוסמוזה את מה שהם צריכים לקבל. צביאלי אומרת שהייתה מעדיפה שבתחילת הדרך מישהו אחר היה מלמד את תלמידיה אודות חשיבות השירות, ולא היא. אך כיום היא מרגישה עם זה לגמרי בנוח. התלמידים כבר יודעים שלא אנצל שירות, העידה, ואז אני יכולה להגיד להם, חובתי להגיד להם, מה הכי מקדם אותם. לאחר שובה מהריטריט הארוך, הלמה הסכימה להעניק נדרים טנטרים לקבוצה של כ-130 מתרגלים שאלכס ביניהם. לימודי הטנטרה בערבה נמשכו 6 שנים, 15 סופי שבוע בשנה, ועלו בסך הכל כ-85,000 שקל, לצד מנחות ללמה. דנה, מתן מתוך נדיבות הלב למורה, זה משהו מאוד אישי, אמר עמיאל, שהוא גם מנכ"ל עמותת שיטה וחוכמה, שהיא התשתית הארגונית של הקהילה. אחד כותב לה מכתב, אחד כותב לה שיר. לפעמים השיר מתקבל הרבה יותר בשמחה מאשר צ'ק. בנוסף, תרמו חברי הקהילה הקטנה יחד 8-10 מיליון שקל לאורך השנים לקידום המרכז הרוחני. בין תקופות הלימודים, רבים מהם יצאו בהנחיית הלמה לריטריטים עצמיים של חודש בבדידות מזהרת. חלקם הסתגרו לשם כך למשך חודש שלם בביתם. לאט לאט, כל עולמו של המתרגל הופך להיות רק דבורה צביאלי, אומרת אלכס. לאט לאט, בעדינות, היא גורמת לאנשים להתנתק מחברים וממשפחה, ויותר חשוב שאבו לשיעור שלה מאשר ליום הולדת 80 של אבא שלי, כי אם תפסיד יותר משיעור, לא תוכל להמשיך הלאה. זה מכניס אנשים לאטרף. כולם רוצים להתקדם, כי אפשר להגיע להערה בגלגול אחד. אפשר להגיע להערה בגלגול אחד. כשאת שומעת את זה שוב ושוב במשך שנים, ונגיד שאת אלמנה, או שיש לך ילד נכה בבית, או שאתה סובל מדיכאון, וכל מה שצריך הוא להשתתף בשיעורים ולעשות מדיטציה ולבשל ללמה ולתרום ללמה, זו אלימות מנטלית שעטופה בציטוטים מהמקורות הבודהיסטים שהם מדויקים כשלעצמם. אבל בסוף, אתה הופך לתלוי רגשית ונפשית במה שהלמה אומרת. למי שלא נמצא בפנים, קשה להבין. שמעון, דודה של אחת מתלמידותיה של צביאלי, היה מודאג מהמצב שהאחיינית נקלעה אליו עד שהוא פנה לעזרת המרכז לנפגעי כתות. בשיחה עמו הוא מספר שאחייניתו ובעלה, שניהם תלמידים מסורים של הלמה, הקימו בביתה מקדש קטן עם תמונתה המקושטת והחלו להקדיש זמן רב למדיטציה. הם היו ישנים רק 2-3 בלילה, אומר שמעון, ונרדמים בכל תנוחה ובכל מצב כשהיינו נפגשים. המשפחה המודאגת התרשמה שההורים לא מוצאים זמן לקלח את הילדים לעתים קרובות מספיק, ולכן הוחלט שהם ישנו אצל סבם וסבתם חלק ניכר מלילות השבוע. זו לא האחיינית שהכרתי, אומר שמעון, אתה מדבר איתה ויש לה מסך על העיניים. בתקופה האחרונה הדברים הידרדרו מאוד, אומרת גם ליאורה, התלמידה לשעבר. אני חושבת שמי שנמצא עכשיו שם הם ממש תינוקות שנשבו, אני מאוד דואגת להם. צביאלי מכחישה בתוקף את הטענה שלחצה על תלמידים בצורה שלא מתאימה להם, או שגרמה לפירוד בינם לבין בני משפחתם בכלל, ובפרט ילדיהם הקטנים. היא אף מציינת, וזה נכון, שהניע אימהות לילדים צעירים מלצאת לריטריטים ארוכים. נכדים זה סיפור אחר, הוסיפה צביאלי, שהיא עצמה סבתא לשתי נכדות, שאיתן היא מתראה לעתים רחוקות. כדי שהדרך תצליח, חייב להיות שלב של לבחור בדרך, לפנות מהאחיזה בתענוגות הארציים, כל מיני נכדים. ולא צריך לוותר עליהם, אבל הדרך נהיית יותר חשובה. הלמה העירה גם שרבות מהגבות שמורמות בגלל מחיר ההתמסרות לדרך הטנטרית, היו מורמות הרבה פחות אם אותם אנרגיה וזמן היו מוקדשים למשרה נחשקת בהייטק למשל. ובזה יש משהו. כשמשוחחים עם מאוכזבי הלמה דבורה, השיחות הן תמיד בעלות יותר מגוון אחד. רבים מהם מציינים שהלימוד לא יסולה בפז או הציל את חייהם. אפרת, אם חד-הורית שעזבה את הלימוד בתחושה חמוצה, אך גם עם הרבה הישגים, מספרת שתחת ידה הקשוחה של הלמה יצאה לארבעה ריטריטים עצמיים של חודש. נעלתי את עצמי בבית ואחריי המבול. הפרידה המוחלטת מילדיה, שהיו בני 8 ו-9 בריטריט הראשון, לא הייתה קלה, אבל לדבריה הם עמדו בזה והיא הרוויחה. רוב העוזבים לא זנחו את הדרמה וממשיכים לתרגל, למדות וללמוד אצל מורים אחרים. העוזבים מספרים שאחד האירועים הטראומטיים עבורם היה החרם לאחר העזיבה. את הקבוצה הטנטרית, המעגל הפנימי שמנה כ-130 אישה ואיש, עזבו כ-30 תלמידים במשך השנים. לדברי אישה שמכירה את הפרטים, 19 מהעוזבים הוחרמו על ידי הקהילה בהוראת הלמה. הנתק הפתאומי ממי שהיו החברים הטובים ביותר, משענת תומכת בשנים של תרגול מפרך, שבו משייפים ומלטשים את יעלומי הנשמה, היה כואב מאוד לכל הנוגעים בדבר. במיוחד בלטה פרשת עזיבתו של אחד התלמידים הבכירים, הוותיקים והמסורים ביותר, שהיה יד ימינה של צבי אלי, לפני קצת פחות משנתיים. התלמיד עזב עם בת זוגו, שגם הייתה חברת קהילה ותיקה. בעקבות העזיבה נשלח לקהילה מכתב דרמטי. על המכתב, שהגיע על ידי מוסף הארץ, חתום אחד מעוזרי הלמה, אבל יודע דבר בטוחים שהניסוח לכל הפחות אושר על ידה. משפחה אהובה, נכתב שם, עלינו לכבד את בקשת הלמה היקרה להיפרד ולהתנתק מאחינו היקרים. בהמשך המכתב מתבקשת הקהילה גם להיות מגובשים יותר מאי פעם ולהקפיד ולשמור על מחשבותינו, דיבורנו ומעשינו. מעל הכל ולפני הכל עלינו לסמוך על הלמה שלנו הקדושה, להפגין את אמונתנו הבלתי מעורערת בה, לשרת אותה באהבה עצומה, במסירות גדולה, להראות ללמה היקרה שלמרות ימים קשים אלה, אנחנו תלמידים ראויים ללמה כל כך נדירה. בשיחתנו צביאלי התייחסה לתלמיד ההוא בלי להזכיר את שמו, כדי לא לדבר שרה באנשים. היא עשתה זאת במשלים וברמזים רבי משמעות. מה קרה איתו? צחקה הלמה. פה יש לי סיפור. הסיפור הוא על נסיך הודי. נסיך הודי זה כמו אלוהים, שהורכב על הפיל הכי יפה והכי מאומן בעורבת הפילים. הפיל המעולף התחיל להשתולל ולשעות לעבר הג'ונגל. הנסיך זעם על נתינה והם השיבו לו, יש שם פילה מיוחמת. הפיל לשעבר מצידו ביקש שלא להופיע בכתבה. הוא עבר מספיק כתלמידה של הלמה, והיום יש לו חיים אחרים. תגובתו הנקודתית היא שהוא לא שעט לעבר פילה מיוחמת, אלא קשר קשר זוגי עם תלמידה אחרת, והלמה, שהדבר לא מצא חן בעיניה, הציבה להם אולטימטום. להיפרד או לעזוב. צביאלי אומרת כי הומלץ לנתק קשר רק עם 9 תלמידים ולא 19, ומוסיפה ששיעור הנשירה מהמסלול הטנטרי נמוך במיוחד בזכות מיומנותה הגבוהה כמורה. לאורך 6 שנים יש נשירה של 20% בלבד, ורק קומץ קטן מהם יצא עקב שבירת סימאיה, הברית שבין התלמיד הטנטרי ללמה. לשם השוואה, לא נדיר שפוגשים נשירה של יותר מ-90% בקהילות טנטריות, ואפילו כאלה שבראשן עומדים למות ידועים. כך היה גם ניסיוני האישי. ואין זו אשמתם של הלמות. אפשר לשייך זאת לאופייה הרדיקלי של הדרך, והאתגרים הרבים שהדרך הזאת מציבה למתרגליה. בכל מקרה, צביאלי דוחה בתוקף כל שימוש בשורש חרם, ואומרת כי ניתוק הקשר אירע רק מחשש לשלום הקהילה. כשהאדם לא מרסן את עצמו וממשיך להשמיע דברי ביקורת על הלמה, הוא כמו עם מכונת יריעה. יורה אחד אחד בכל הסנגה, קהילת המתרגלים, במיינד. זה טרוריזם רוחני. לדבריה, הפרידה מעציבה אותה מאוד. אני מרגישה אותם, אמרה בקול סדוק. אני יודעת מה קורה במיינד שלהם כל הזמן. וכשהם כואבים, אני כואבת. איך את יודעת מה קורה במיינד שלהם? זה הטבע של קשר טנטרי בין מורה לתלמיד. התרגול שם דגש רב על הכחדת מחשבות בעייתיות ורגשות שליליים, מה שמכונה בפי הלמה נגעים רוחניים. מי ששוגה מתבקש להתוודות, בטיבטית שקפה, בפני עצמו, בפני חבריו או בפני הלמה. ישנם חברים בקהילה שלקחו על עצמם נדר נזירי, לשלוח ללמה מכתב וידוי מדי שבועיים. ישנן עדויות גם שבקהילה פועלת ועדת אתיקה, שאליה מגיעות הלשנות על מי שמפר כללים מסוימים, למשל יוצר קשר עם מי שאסור ליצור איתו קשר. במכתב שנשלח לקהילה לפני כשנה בעקבות משבר אמון, שנוצר בגלל דליפת מידע אסור החוצה, הם התבקשו, לקראת הגשת מנחת האינטגריטי ללמה, לשלוח למכתב אישי, מלווה בוידוי וחרטה עמוקה על הפעולות האישיות וכקבוצה שביצענו ואשר הביאו למשבר האמון איתה. לדברי צביאלי, ועדת האתיקה אינה מעודדת ואינה מזמינה על שנות, אלא מיועדת לתמוך בחברי הסנגה לקיים את המוסר ברמתו הגבוהה ביותר. המחשבה חמורה מהמעשה, והמחשבה החמורה ביותר, כך לפחות עולה מאחת המדיטציות שהנחיתה הלמה בכל איטי ומאפנט, היא מחשבה שלילית על המורה הרוחני. זו המדיטציה שזמינה לכל דורש באינטרנט בקיצורים הכרחיים. שבו בנוח, עיצמו את העיניים. במדיטציה הזאת נמקד את המודעות שלנו על הנזק השני של התייחסות לא נאותה ללמה, שמשמיד, הורס, מוחק עידנים של חסד שעשינו, שמספרם כמספר הרגעים שבהם אנו מתכעסים, ושגורם לנו לסבול בגיהנום הנמוך ביותר, אותו מספר של עידנים. אפילו רגע אחד כזה שקול לפגיעה, להריגת 100,000 נזירים או נזירות. הוא דוחה את ההערה שלנו, את האושר שלנו, את התובנות שלנו, לזמן לא ישוער. קשה לתפוס את גודל הסבל שנכון לנו אם אנו מרשים לזה להתמשך, אם אנו לא עושים משהו כדי להתוודות ולטהר. קחו רגע ובדקו אם קרה לכם מצב כזה. ואם לא קרה, תוכלו לדמיין שאולי יקרה בעתיד. וחישבו עד כמה זה חיוני שתפתחו, שתעשו, שקפה על המצבים האלה. כי קרמות מתרבות מאוד מהר, מתעצמות מאוד מהר, בזמן קצר זה הופך לאסון רוחני. עשו החלטה בליבכם, החלטה נחושה בליבכם, שלא משנה מה קורה ביחסים שלכם עם הלמה, מה הם עושים, אומרים וכן הלאה, אתם תפעלו לבלום את המחשבות האוכרות האלה, המחשבות הרעות האלה, כדי למנוע בכל כוחכם צבירה של הקרמה השלילית הזאת שהורסת את השחרור שלכם. עשו החלטה בליבכם שתעשו כל מה שיש ביכולתכם כדי להשיג הערה בחיים האלה עצמם, למען היצורים. אתם יכולים לפקוח את העיניים. שעת צהריים לפני כשלושה שבועות, דירתו הנאה של עמיאל בצפון השקט של תל אביב. זה היה יום בהיר ומהמרפסת הרחבה אפשר היה לראות את הירקון הירקרק נשפך לעבר הים התיכון, שבו שטו מפרסיות לבנות. הטענות של התלמידים העוזבים, צערם וכאבם, נראו מפה רחוקים, כמעט דמיוניים. עמיאל, שהיה בדיוק בהפסקה מריטרית השלום, שידר כמיהה לשוב לשם כמה שיותר מהר. אשתו מרים נמצאת שם גם היא, אבל כשיחזור לערבה הוא לא יוכל מן הסתם לדבר איתה, אולי להחליף מבטים. הוא נראה בעיקר צמא לשוב ולשתות מהמים הזקים של המדיטציה. חברתו לקהילה, מירי קליידר, שעובדת כמאמנת במרכז לניהול קרמי שהקימה צביאלי, עזבה את הריטריט בשבוע שעבר לאחר כמעט 4 חודשים, כדי לתמוך באחותה שחולה בסרטן. העזיבה לא הייתה לה קלה. הלמה באה להודיע לי ביום שישי בערב שמצבה של אחותי יחמיר, היא מספרת. רק ביום שני בלילה יצאתי מהריטריט ואני קשורה לאחותי בצורה בלתי רגילה. זה אולי ממחיש את מה שהריטריט היה עבורי. קליידר מתארת בקרים שלבים של תרגולי צ'יקונג על שפת האגם הקטן בבוסטן, החללות של שינה ארוכה ומתוקה. מדיטציות לפי רצונה, חלק בשכיבה, חלק בישיבה. מספרת על האוכל שהמתנדבים בישלו לכל אחד לפי צרכיו, על הפתקים שאפשר היה לשלוח ללמה ולקבל תשובה תומכת. בכיתי מבושה, בכיתי בהוקרת תודה, בכיתי משמחה, הו, למה קדושה, נכתב במכתב ששלחה אחת המשתתפות ללמה ברגע של התרגשות גדולה. מבטיחים לעשות את כל המאמצים כדי להיות ראויים למתנת חייך. כמובן של קליידר לא לקקה דבש כל הזמן. כבר גיליתי בריטריטים של החודש, כל מי שיצא לריטריט השלום עבר 4 כאלה לפחות, שברירת המחדל של תודעתי היא אסונות, היא נזכרת. הרגתי את כל מי שאני מכירה בדרכים מאוד יצירתיות. פעם מחשבה כזו הייתה מסעירה אותי מאוד, אבל לאט לאט אתה שוהה עם הדבר הזה וזה הולך ופוחת. זה אחד הדברים המדהימים. בשבילי זה היה תהליך מרפא, ותהליך מרפא הוא לא תמיד קל. המניע לצאת לריטריט השלום, כפי שניתן ללמוד משמו, אינו אישי בלבד. משתתפי הריטריט התמסרו לחזון מסוים, מסביר עמיאל, וזה דורש לתאר את התודעה מהמשקעים שאוכרים את המיינד. החזון הוא חיזוקו של אבם, המרכז הרוחני הבינלאומי לשלום, אחת היוזמות מרחיקות הלכת של למה דבורה. לפי אתר הארגון, אבם, פירושו בסנסקריט, הצירוף הבלתי נפרד של עולם טהור ושלב ושל תואר ושלום בלב שוכניו. משתתפי הריטריט אמורים להיות כוח עולה בטיפוח אבם, שהספיק כבר לקיים שני כינוסי שלום גדולים בערבה, בהשתתפות אנשי דת ואורחים ישראלים, פלסטינים וטיבטים. כנס נוסף וחגיגי במיוחד אמור להתקיים בתחילת 2022, אחרי סיום הריטריט. כשהבינו שבכתבה הזאת יהיו חלקים לא מחמיאים, שבו צביאלי ותלמידיה והזכירו את הנזק שעלול להיגרם למעשה החסד שלהם, ובראשם אבם. עמיאל ניסה לדבר על ליבי, שלח מכתב ארוך ועוד מכתב. הוא הזהיר אותי שמשתמשים בי ושאני עומד לגזור על המיזם שלהם גזר דין מוות. מטעם הקהילה נשלחו אליי עוד מכתבי תמיכה ארוכים שכתבו 30 תלמידות ותלמידים שמכירים את הלמה במשך שנים רבות. המכתבים נוגעים ללב בחנותם ובמחמאות הרבות והמפורטות שהם מרעיפים על המורה. הם סיפרו על השינוי האדיר שחל בחייהם בעקבות הלימוד שקיבלו מצביאלי, ששיפר לאין ארוך את מצב רוחם ואת יחסיהם מבני המשפחה והחברים. הם כתבו שלמורה יש יושרה שאין שנייה לה, שהיא מלאת רוח ואהבה לכל בני האדם, שהיחסים איתה מעולם לא כללו דרישות מצידה, ושהיא יודעת לראות את האדם שמולה ולהוביל אותו בדרך רכה ונעימה כפי שמתאים לו. אחת מהתלמידות כתבה כי מעולם לא חשתי פחד או חשש כלשהו בעקבות החומר הנלמד ומהאופן שבו הדברים נאמרו מפי הלמה. אחרת כתבה, החוויה שלי מולה היא של אהבה עמוקה ורבה לתלמידיה, חמלה רבה, הקשבה באורך רוח, כנות ופתיחות. למה דבורה היקרה מעניקה לכל מי שפוגש אותה יחס אישי ותשומת לב מרבית, ליבה פתוח לקשיים האישיים שלנו, באה לקראתנו כמיטב יכולתה. בד בבד היא מעולם לא נרתעה לטפל באופן סמכותי ובלתי מתפשר במצבים בהם היה צורך. האינטרס היחיד שעומד לנגד עיניה הוא למעני ולמען ההתפתחות הרוחנית שלי. תלמידה נוספת חתמה את המכתב במילים, רצוני להידמות, לשכפל את עצמי שאוכל להיות מתוקה ותאורה כמו הלמה שלי. כבעל רקע מסוים בתרגול דרמה, בזרם בודהיסטי אחר, הוא חיסתם אדם שלא תופס את עצמו כרשע, לא יכולתי להישאר אדיש לזה. תפגע בנו, שידרו בקהילה, בשבילנו זה תרגול רוחני. אבל מה עם הילדים הפלסטינים שאנו מסיעים לחוף הים? מה עם החולים הפסיכיאטרים שאנו מבקרים מדי שבוע? ומה עם מרכז השלום הבינלאומי? לי אין שום אחיזה במוניטין שלי, אמרה למה דבורה. אני רוצה לחזור הביתה לברקלי, וזאת האמת. אבל יש לי עניין גדול להמשיך את המפעל הטוב, את הדבר המדהים ביותר שקורה כאן. לצד הקבוצה הטנטרית, יש בארץ ובעולם עוד כמה מאות מתרגלים שלומדים מלמה דבורה באמצעות עשרות מתלמידיה, שהפכו למורים בתהליך מהיר. החומר, כך חוזר ומסביר כמעט כל מי שנחשף אליו, טוב. התרגול עובד. למעשה, יש גם תלמידים מהחוגים הקרובים יותר ללמה, שנתרמים מאוד מהלימוד ולא מרגישים שום אינוחות לגביו. אך מי שכן נפגע, נמצא לאחר העזיבה במלכוד עמוק. אחרי שלמדו שהמחירים הקרמיים של ביקורת על הלמה הם עצומים, חלקם מעדיפים להשאיר הכל מאחוריהם ולהתקדם הלאה. כי מה אם זה בכל זאת נכון? לכן מעטים מהם הסכימו לשתף פעולה עם העיתונות. יאמר בבירור, איש לא טוען שבקהילה של הלמה דבורה מתרחשת התעללות פיזית או מינית, כפי שקרה בכמה קהילות בודהיסטיות בעולם. גם התלמידים שהכי נפגעו ממנה מדגישים שאינה פועלת מכוונת זדון. מה בדיוק פגע בהם כל כך? התמונה שמצטיירת מהעדויות, מהמסמכים ומהשיחות עם מתרגלים ותיקים ומומחים, היא ששימוש בעייתי בציטוטים מתוך המסורת הטיבטית, בשילוב עם דפוס אישיותי מסוים של המורה, הוביל ליצירת קהילה סגורה עם חוקים מחמירים ומידה לא קטנה של פחד והתבטלות בפניה. נראה שעברו שם את הגבול, אומר דוקטור אביתר שולמן, מומחה לבודהיזם מהחוג למדע התתות באוניברסיטה העברית. לעתים מתפרץ המתח המובנה שקיים בין הבודהיזם למערב. חושבים שהבודה היה בחור חביב שלקח את החיים בסבבה, אבל הבודה עבר משהו מאוד אינטנסיבי כדי להגיע להערה, ולכן הבודהיזם ביסודו הוא מאוד אינטנסיבי. אפשר לתרגל, זה נפלא, אבל צריך לעשות את זה בזהירות. בועז עמיחי, ממייסדי ארגון ידידי הדרמה ודוקטור ללימודים בודהיסטים, אומר שהביטויים הקיצוניים, כמו להרוג 100,000 נזירים, מוכרים לו. כך זה בבודהיזם הטיבטי, הכל שואף לאינסוף, והערים גבוהים עד השמיים. הוא מציין שאין לו ידיעה ישירה לגבי המתרחש בקהילה הזאת, אך אם מורה מסוים, בסיטואציה מסוימת, אומר את הדברים האלה בטון, שהופך אותה מעולם של דימויים והדגשה, לעולם של איומים ספציפיים, זו המניפולציה שלא קשורה על הטקסט, אלא לעולם הרגשי שלו. הפסוקים מופיעים בהרבה מאוד טקסטים. השאלה היא איך משתמשים בהם. הוא מדגיש שהתלמידים של צביאלי הם ללא דופי. האם זו קאט? בקאט יש מערכת יחסים מעוותת ופוגענית בין מנהיג רוחני לבין תלמידיו, מסבירה רחל ליכטנשטיין, מנכ"לית המרכז לנפגעי קאטות. המאפיינים הבולטים הם ריחוק מהחברים ומבני המשפחה, פעילות אינטנסיבית של הקבוצה, פגישות אדירות עם המנהיג, מערכת של השפלות, מניפולציות, הפחדות, נידויים וענישה. כשמתקיימים רבים מהסממנים האלה ומתפתחת מערכת יחסים כזו, היא עלולה להוביל לפגיעה נפשית ולעיתים גם לפגיעה כלכלית, פיזית ומינית בחברי הקהילה. הפסיכולוג הקליני נתי אלון מכיר היטב את הבודהיזם הטיבטי כמתרגל ותיק ומסור. מאחוריו בין היתר תרגול מפרך של 100,000 קידות מלאות. בנוסף, הוא כתב את אחד המסמכים המקיפים שנכתבו על קטות בעברית, חוות דעת משפטית שחוברה על ארגון דתי אחר. הוא מונה שם כמה מאפיינים נוספים של קטות, בין היתר, פרקטיקות סודיות, עדיקות פולחנית עזה ללא הטלת ספק, עידוד לחקירה עצמית ולבידוי, ושיחות שבהן המנהיג מרבה להשתמש באלמנטים סוגסטיביים, כמו שימוש במטאפורות ובמשלים. כשאלון שמע ציטוטים מתוך הטקסטים הפנימיים של קהילת הלמה דבורה, הוא אמר, הרטוריקה הזאת קרובה לרטוריקה הרווחת בקטות. הלקסיקון הטיבטי מתאים לטיבטים, נקודה. זו העתקה עיוורת מתרבות לתרבות, וזה מה שקטות עושות. ישראל שוקקת פעילויות בודהיסטיות, אבל עד כה, תלמידי הדרמה היחידים שהגיעו למרכז לנפקעי קטות, הם תלמידי הלמה דבורה. למרכז הגיעו 3 תלמידים לשעבר ו7 בני משפחה של תלמידים. כשנשאלה אם היא מנהיגה קאט, הררה הלמה ברוגע. חייבים להגיד שיש משהו מעורר השראה בשלווה שלה. יש דמיון מסוים בין מה שאנחנו עושים לבין קטות, השיבה. יש דמיון בזה שיש מנהיג רוחני ואנשים מתמסרים אליו. זה נותן לו כוח. אני חושבת שזה איפה שהדמיון מסתיים. הלמה טוענת שההתנהלות שלה חפה מכל אינטרס אישי, ועומדת על כך שכל מה שהיא מלמדת וכל מעשיה עולים בקנה אחד עם מסורת טנטרית מפוארת בת אלפי שנים. דרך הסוד הטנטרית היא אותנטית לגמרי. אנשים הגיעו בדרך הזאת להערה, והיא מתורגלת על ידי מיליונים ברחבי העולם. אז איך אפשר לקרוא לזה קאט? לחיזוק דבריה סיפרה הלמה על מרכז רוחני במסצ'וסטס, שהונהג על ידי גורו ששכב עם תלמידותיו ותלמידיו הדיחו אותו. הם פעלו נכון, היא אומרת. כשרואים עוול צריך לפעול. 4 תלמידים שנכחו בשיחה ציינו שהאפשרות של הדחת הלמה אף הוכנסה לתקנון של העמותה בעידודה של צביאלי, כעדות ניצחת לכך שלארגון יש מנגנוני הגנה למקרה שיסתאב. השיחה על הנושא הזה עוררה בתחושה של תעתוע, תעתוע שעליו מעידים גם חלק מהתלמידים לשעבר. ברגע אחד, אמרה צביאלי, בבודהיזם מעודדים את התלמיד לבחון, לבדוק ולסמוך על עצמו. הוא הפוסק האחרון, לא הלמה. בהזדמנות אחרת ציינה שכשהתלמיד מנסה להוריד את הלמה לרמת השיפוט שלו, לרמת הערכים שלו, הוא איבד למה. אריה בעלה, שישב לצידה לאורך רוב השיחה וחיבק אותה, סיפר. הטיבטים מאמינים שכשיש יחסים בין למה לאישה, הלמה נותן לה אנרגיה שדוחפת אותה להערה. כשאנו מסתכלים על זה, נראה שהוא מנצל אותה. איך שהלמה רואה את זה, הוא נתן לה מתנה אדירה. אשתו קטעה אותו. אני מציעה לא לרשום את זה בכתבה. אני לא חושבת שלאנשים יש כלים להתמודד עם זה. הפגישה הלכה והתמשכה אל תוך הלילה, ארבעת התלמידים המסורים נראו זכותים, אך המשיכו להזין בראש מוטה לדברי המורה שלהם, שותים בצמא כל מילה. צביאלי החליטה לשלוח אותי הביתה עם חומר למחשבה. מי שיכתוב את הכתבה הזאת הוא אתה, היא ציינה בחביבות. התוצאות הקרמיות של זה יהיו עליך. אם אכתוב משהו שיהיה פסול מבחינתך, מה הן יהיו? אתה שואל כי אתה באמת רוצה לדעת? אני לא רוצה לאיים עליך. אני שואל כי זה מעניין אותי. כשאדם כותב משהו שפוגע בדרמה או פוגע בתלמידי דרמה, או מפחית את הגישה שלהם לדרמה, זה לא קרמה טובה. בנקודות שאתה מתלבט בהן אולי תתייעץ איתי. או לבטים מצפוניים. בשלב אחר בשיחה ציינה שבבודהיזם מדברים על חמישה מעשים מיידיים, שהם כל כך נוראים שמי שמבצע אותם מיד אחרי שהוא מת, הולך מיד לגיהנום בלי שום גלגול באמצע. הדברים נאמרו לגבי העוזבים שסרחו מבחינתה, אבל הרגשתי שהם נוגעים גם אליי. אחד המעשים הוא לנסות לדבר על לב סנגה לעזוב את המורה שלה. אני לא רוצה להישמע פה מאיימת, זה לא תפקידי. You better know what you are talking about. ותבחן את לבך. תבחן מה אתה עשית. שבו בנוח, עצמו את העיניים והתמסרו ללמה דבורה. כתבתו של דני בר-און. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.